הכל חי אונליין, 93fm.co.il. וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, הדף היומי. יום שישי, י"ב בתשרי תשע"ו, ערב שבת קודש פרשת האזינו, מסכת נזיר, דפים למד ד' ולמד ה'. אתם מאזינים לרדיו כל חיים משדר בתדרים 92.8 ו-93 FM, וזוהי תחנת הרדיו, הייחודית יש לומר, המביאה עליכם מדי בוקר בסייעת הדשמי הגדולה את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי כאן ברדיו כל חי. מגיד השיעור בנימין מילץ. בשבת קודש י"ג בתשרי, לשיטת התוספות במסכת ראש השנה דף י"א עמוד א', היום הזה בשנת בית אלפים ממתת לבריאת העולם, באו שלושת המלאכים לבקר את אברהם אבינו עליו השלום. מציעים אנו אחרי ימי הדין והתשובה והכפרה, שהם ראש השנה ויום הכיפורים והימים שבינתיים, והנה באים עלינו לטובה ימי החגים שהם ימי שמחה והלל. וסימנך הוא לישרי לב שמחה. כלומר, לאחר שמיישרים את הלב על ידי תשובה בראש השנה ויום הכיפורים, זוכים לשמחה בחג הסוכות. ב-15 בתשרי מתחילים החגים הנמשכים שמונת ימים, כמו שכתוב בתורה, בספר ויקרא פרק חב ג' פסוק למד ד', ב-15 יום לחודש השביעי הזה, חג הסוכות, שבעת ימים להשם. ביום הראשון מקרא קודש כל מלאכת עבודה לא תעשו, שבעת ימים תקריבו אישה להשם, ביום השמיני מקרא קודש יהיה לכם, והקרבתם אישה להשם עצרתי, כל מלאכת עבודה לא תעשו. שבעת הימים הראשונים נקראים חג הסוכות, לפי שבימים אלו מצווים לשבת בסוכה, יום השמיני נקרא עצרת, לפי שהוא היום השמיני, והוא נקרא גם שמיני עצרת. היום הראשון והשמיני הם ימי חג, ובהם אסורים במלאכת עבודה פרט למלאכות לצורך אוכל נפש. ששת הימים שבינתיים הם ימי חול המועד, ובחוץ לארץ רק חמישה ימים, ומותרים בהם במקצת מלאכות, כמו שהתבאר בהלכות חול המועד. כל ימי מועד וחג הנזכרים בתורה הם של יום אחד בלבד, וכך עושים אותם בארץ ישראל יום אחד, אבל בחוץ לארץ עושים אותם שני ימים, חוץ מראש השנה שאפילו בארץ ישראל עושים אותו שני ימים מפני הטעם, עליו למדנו במסכת ראש השנה. ביום הכיפורים אפילו בחוץ לארץ אין עושים אותו אלא יום אחד בלבד, נמצא שיתירים ימי החג הנעשים בחוץ לארץ אל ימי החג שבארץ ישראל חמישה ימים. יום טוב ראשון של פסח, יום טוב אחרון של פסח, חג השבועות, יום טוב ראשון של סוכות, שמיני עצרת. הרי חמישה ימים טובים מן התורה שבארץ ישראל נעשים של יום אחד, ובחוץ לארץ של שני ימים. יום הראשון שמכל שני ימי החג נקרא יום טוב סתם או יום טוב ראשון, והוא מן התורה. היום של המחרת שנוהג בחוץ לארץ נקרא יום טוב שני של גלויות או יום טוב שני, והוא מדברי סופרים. ולמה ציוו חכמים לעשות יום טוב שני של גלויות? לפי שכשהיו בעידן שבירושלים מקדשים את החודשים על פי עידים שהעידו שראו את הירח החדש ושלחו שליחים להודיע באיזה יום נתקדש החודש, בשביל שידעו לחוג את חגיהם שבאותו החודש, לא יכלו השליחים להגיע לכל מקום. לכן היו הגלויות הרחוקות עושות שני ימים טובים מספק שהם הקיצו בעידן את החודש לסוף 29 ימים מן החודש שעבר, או לסוף 30 ימים, והיו נוהגים בשני ימים טובים אלה קדושה שווה. אבל יום הכיפורים לא נהגו אלא יום אחד ולא ייתנו שני ימים מפני הסכנה של פיקוח נפשות, וסמכו על הקביעה שברוב השנים שקיצו בעידן את תשרי לסוף 29 ימים של אלול. ואף על פי שבטל אחרי כן קידוש החודש על פי עדים וקבעו את המועדים לפי חשבון קבוע מראש לכל השנים, לא שינו הגלויות ממנהג אבותיהם ונהגו שני ימים טובים כמו בזמן שקידשו את החודשים על פי הראייה. בני ארץ ישראל נשארו גם הם במנהגם הקודם לעשות את המועדים יום אחד, חוץ מראש השנה שעושים אותו שני ימים אפילו בארץ ישראל. כל דיני יום טוב ראשון שנוהגים בחוץ לארץ גם ביום טוב שני, חוץ מקבורת מיתים ודינים של ספקות שמקילים ביום טוב שני, לפי שהוא מן הסופרים ואין מקילים ביום טוב ראשון מפני שמונה התורה. כל העובר על דברי סופרים במקום שלא יתירו, כי עובר על דברי התורה שהרי אמרה תורה, לא תסור מכל אשר יורוך. זה באשר לימים השמחים, חג הסוכות הממשמש ובא ואשר יחול החל מיום ראשון בערב, ליל תתוו בתשרי תשע"ו, וכעת מוריי ורבותיי, בשמחה ובטוב ליבב, נכנסים אנו לבית המדרש. יהי רצון מפניך, אדינו אליי ולא אבותיי, שלא ירד דבר תקלה לידי ולא יקשל בדבר הלכה וישמחו בחבריי. ולא אומר אל תמת האור ולא אל תאור תמה ולא אל מותר אסור ולא אל אסור מותר ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם. כי אדינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיניי והביטה, נפלאות מתורתך. הנני רוצה ללמוד כדי שיבייני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות, ולידי ידיעת התורה, לשם איחוד קודש הבריחו ושכינתי. פרק הראשון של שיעור דפינו היומי, כהרגלנו בסיעת הדשמיה, הוא פרק השינון הסיכום והחזרה לאשר למדנו אתמול. ואתמול, יום חמישי י' בתשרי, תשע"ו, למדנו את דף למד ג' ממסכת נזיר, שאותו כרגע אנו משננים ומתמצטים. למדנו במשנה בדף למד ב' שישה שהיו מהלכים בדרך ואחד בא כנגדם ואין יודעים מי הוא. ואמר אחד מן השישה, הריני מכיר את האיש הזה שהוא ראובן, ונדר בנזיר אם הוא ראובן. והשני אמר, הריני נזיר שהוא אינו ראובן, לפי שנראה לו שהוא אינו ראובן. השלישי אומר לשניים הראשונים, הריני נזיר אם אחד מכם נזיר. והרביעי אמר, הריני נזיר אם אין אחד מכם נזיר. החמישי אמר לשניים הראשונים, הריני נזיר אם שניכם נזירים. והשישי אמר לכל החמישה, הריני נזיר אם כולכם נזירים. לבית שמאי כולם נזירים, כיוון שנזירות בטעות, אבי נזירות, כיוון שגמרו בדעתם להיות נזירים. לבית הלל אינו נזיר, אלא מי שלא נתקיימו דבריו. לרבי טרפון אין אחד מהם נזיר. חזר לאחוריו ולא נודע מי היה, אינם נזירים. ולרבי שמעון יאמר, כל אחד, אם היה כדבריי, הריני נזיר חובה, ואם לאו, הריני נזיר נדבה. אמרה הגמרא שנינו במשנה שבית הלל אומרים שאינו נזיר אלא מי שלא נתקיימו דבריו. לרב יהודה צריך לגרוס גרסה הפוכה במשנה, מי שנתקיימו דבריו הוא נזיר. והבאי מפרש, המשנה מדברת במי שחזר בו תוך כדי דיבור ואמר, הריני נזיר אם הוא ראובן, וחזר ואמר, אם הוא לא ראובן גם יהיה נזיר. ולא נתקיימו דבריו הראשונים אלא דבריו האחרונים. בדרך אגב, הוא ישמיע לנו שבית הלל סוברים שחלה נזירות משום שחזר בו תוך כדי דיבור. שנינו במשנה שאם הרתיע לאחוריו אותו אדם שלגביו התווכחו מי הוא, הלך לאחוריו, דהיינו חזר על עקבותיו ולא ידוע מי הוא, אותו אדם שנזר בתנאי אינו נזיר. ומדייקים שאם בא לפנינו הוא כן נזיר, הולכת המשנה שלו כבית שמאי, כי לשיטתם אפילו בהרתיע לאחוריו נעשה נזיר. המשנה גם לא יכולה ללכת כבית הלל, כי לשיטתם, כיוון שאם היה בא, היה מי שנתקיימו דבריו, נעשה נזיר, אף כשלא בא נעשה נזיר מספק. וכן המשנה לא יכולה ללכת כשיטת רבי טרפון, שאמר שאם אינו מפרש את הנזירות בשעה שנדר, אינו נזיר, דתניה. אמר רבי יהודה משום רבי טרפון שאין אחד מהם נזיר, לפי שלא ניתנה נזירות אלא להפלאה. דהיינו שבשעת הנזירות הוא צריך להיות מפורש וברור לו שהוא יהיה נזיר. אלא אומרת הגמרא שהמשנה היא כרבי יהודה שסובר שאין אדם מכניס את עצמו לספק, ששנינו בברייתא הריני נזיר על מנת שיהיה בקרי הזה מאה קור, והלך לבדוק אם יש בקרי מאה קור ומצא שנגנב או עבד. לרבי שמעון אסור, דהיינו נזיר, ולרבי יהודה מותר, כיוון שמספק לא מקבל נזירות. כמו כן במשנתנו, אם ירתיע אותו אדם שלגביו היה ויכוח, ירתיע לאחוריו, סבא לקבותיו, האנשים שיתנו אינם נזירים מספק, ורק אם בא לפנינו הרי הוא נזיר. ולרבי שמעון אסור מספק, כיוון שאם לא היה קרי נגנב, שמה כן היה בו מאה קור. אותו דבר גם אצלנו, הוא נזיר, שמה אם היה בא אותו אדם, היינו רואים שזה אותו פלוני שלגביו הוא יתנה, שאם אכן זה פלוני, הרי הוא נזיר. זהו השינון והחזרה שלנו על הדף הקצר אשר למדנו אתמול, דף למד ג' ממסכת נזיר. כעת נשיב על חמש השאלות לשינון סיכום וחזרה ששאלנו אתמול בסיום השיעור. השאלה הראשונה הייתה, האם חורבן בית המקדש נקרא נולד ומדוע? והאם אפשר לפתוח בזה את הנדר? התשובה היא, נקרא נולד, משום שאף שהיה ידוע באיזה שנה יחרב בית המקדש, לא היה ידוע באיזה יום. ולחכמים אין לפתוח בזה למי שנדר קודם שנחרב הבית. ונחום המדיס סבר מתחילה לפתוח בזה, וכן סבר רבי אליעזר לפני שחזר בו. שאלה שנייה, באיזה אופן לכול עלמא אפשר לפתוח בחורבן בית המקדש ומדוע? התשובה, כאשר הוא תנאי נולד. דהיינו ששואלים אותו, האם היה נודר אם היו אומרים לו שלא לנדור שמא יחרב בית המקדש, משום שדבר זה שיאמרו להם אנשים, שכיחו. שאלה שלישית, כשאמר אחד הריני נזיר על מנת שאיש זה פלוני הוא, ושני אמר על מנת שאינו פלוני, מה דינם? התשובה, לבית שמאי שניהם נזירים ולבית הלל, רק מי שנתקיימו דבריו, ולרבי טרפון, אף אחד מהם אינו נזיר. שאלה רביעית, מה קשה בדברי בית הלל שאמרו מי שלא נתקיימו דבריו ומה מבאר רב יהודה? התשובה, שהרי צריך להיות ההפך, שרק מי שנתקיימו דבריו יהיה נזיר. ובאמת, בתשובת הגמרא, כך גורס רב יהודה ומשנה את הגרסה במשנה. שאלה אחרונה, על דף למד ג' כיצד מיישב אביי את הקושייה הזו? התשובה, אביי אומר שמדובר כשחזרו בהם תוך כדי דיבור, וכוונת בית הלל לומר שמי שלא נתקיימו דבריו הראשונים נזירו, כי בדבריו האחרונים הוא אמר שאם זה לא פלוני אז אני אהיה נזיר. זהו מוריי ורבותיי, פרק השינון והחזרה על אשר למדנו אתמול. וכעת מוריי ורבותיי, הגענו לתורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום שישי י"ב בתשרי תשע"ו, ערב שבת קודש, פרשת האזינו. עיקר העניין הוא לימוד דפינו היומיים, דפים למדלת ולמדהי ממסכת נזיר. את לימוד הדפים אנחנו מתחילים בדף למד ג', עמוד א', שלוש שורות לפני סוף העמוד, בנקודותיים מן המילים ירתיע לאחוריו, אינו נזיר. מן המילים הללו בסייעתא דשמיא הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה ונצליח. למדנו משנה בדף למד ב', עמוד ב', שביארה מקרה של שני בני אדם שחולקים בדבר מסוים, וכל אחד מהם מקבל נזירות על מנת שהוא צודק בדבריו. בסיפה של המשנה נאמר שכאשר לא ניתן להוכיח מי צדק, כי אותו אדם שהתווכחו לגביו, זה שבא מולם האם הוא נזיר או לא, הוא הרתיע לאחוריו, הוא פנה לאחור ונעלם, ולא ניתן לברר האם הוא נזיר או לא, ולא יודעים מי צדק. תנא קמא אומר שאף אחד מהשניים שהתווכחו אינו נזיר. רבי שמעון אומר, יאמר, אם היה כדבריי, הרי אני נזיר חובה, ואם לאו, הרי אני נזיר נדבה. אומרת הגמרא, שנינו במשנה, הרתיע לאחוריו, אינו נזיר. מבררת הגמרא, מי הוא התנא שבשיטתו נאמר הדין הזה? מדייקת הגמרא, טעמה, הטעם שאינו נזיר זה דווקא משום דה הרתיע לאחוריו ולא נודע מי הוא, ולכן מקילים שאינו נזיר מספק, תלקמן, אבל אם יבוא לפנינו אותו אדם, אותו שנמצא כדבריו, אבי נזיר, הוא יהיה נזיר. אומרת הגמרא, מני, מבררת הגמרא כשיטת מי מהתנאים נאמר הדין הזה, ואנחנו עכשיו בדף למד ד' עמוד א', אילה אם נאמר שהדין הזה זה בשיטת רבי טרפון שבדבריו סיימה משנתנו את הדין הקודם, ולכן אמר רבי יהודה שאם חזר לאחוריו אותו אדם, אף אחד מהנודרים אינו נזיר, נשאלת השאלה לשיטתו מי אבי נזיר, וכי באופן שהאדם הבא כנגדם לא חזר לאחוריו, וכן הופיע בפניהם, חלה הנזירות? הלו כיוון דבשעת הדקנזר, הרי כיוון שבשעה שקיבל על עצמו את הנזירות, לא ידע הנודר בבירור, היא פלוני הוא, והיא לא, האם הוא צודק בדבריו שהאדם הבא כנגדם הוא פלוני או לא? מי חלה עלי? האם חלה עליו הנזירות? והתניה, הרי שנינו בברייתא, שמופיע בתוספתא וכן לכמן בדף פי בית עמוד א', רבי יהודה אומר משום רבי טרפון, אין אף אחד מהם מהשישה שקיבלו נזירות במשנתנו, הוא לא נזיר, לפי שלא ניתנה נזירות, אלא להפלאה, כלומר, שאין נזירות חלה, אלא כשברור וידוע לנודר בשעת קבלת הנזירות, שהוא אכן יהיה נזיר. שנאמר בספר במדבר פרק ו' פסוק ב', איש או אישה כי יפלי לנדור נדר נזיר, דהיינו שצריך להפלי ולפרש את הנזירות. אבל אם אדם מקבל את הנזירות על תנאי, לא ברור לו בשעת קבלת הנזירות שהתנאי יתקיים, והנזירות אינה חלה. ובמשנה, לא היה ברור לאף אחד מהשישה בשעה שקיבל עליו את הנזירות עם האמת כדבריו הוא יהיה נזיר, או שהוא לא צודק בדבריו הוא לא יהיה נזיר. ומשום כך, אי אפשר להעמיד את דין המשנה, כשאותו אדם שבא מולם חזר לאחוריו הם לא יודעים מי הוא, אי אפשר להעמיד זאת כרבי טרפון, שהרי מהמשנה מדויק, שאם לא היה חוזר לאחוריו, מי שהיה צודק בדבריו הוא כן היה נזיר, אף על פי שלא היה ברור לו בשעה שקיבל עליו את הנזירות, אם הוא צודק או לא, אז אי אפשר להעמיד את הדברים כשיטת רבי טרפון. מחמת הדיוק הזה מעמידה הגמרא את דין המשנה בשיטת תנא אחר. אלא אומרת הגמרא, רבי יהודה דקרי הוא. הדין הזה נאמר בשיטת רבי יהודה שאמר את שיטתו במקרה של קבלת נזירות בתנאי של קרי. קרי זו ערימת תבועה. דתניא, שנינו בברייתא, שלמדנו במסכת נדרים דף י"ט עמוד א', והזכרנו זאת לאל בדף ח' עמוד א' פה במסכת נזיר. אדם שאמר הרי אני נזיר על מנת שיהיה בקרי הזה מאה קור, וקור זו המידה הגדולה ביותר במידות חכמים, ויש בתוכה 30 סאה, והלך לבדוק כמה תבועה יש בקרי, כדי לדעת אם הוא נזיר או לא, ומצאו את הקרי שנגנב או שעבד, ולא ידוע אם היה בו מאה קור וחלה הנזירות, או שלא היה בו מאה קור ולא חלה הנזירות. רבי שמעון אוסר עליו את כל איסורי הנזירות, משום שהנזירות חלה גם באופן הזה. תכף נראה את העמו. רבי יהודה מתיר את איסורי הנזירות, משום שהנזירות לא חלה באופן הזה, כיוון שאין אדם מכניס את עצמו לספק כשהוא מקבל על עצמו נזירות. ובדעתו הייתה שאם לא יתברר תנאו לא תחול עליו הנזירות כלל, וכוונתו לקבל נזירות רק אם יתברר שהוא נזיר ודאי. והטעם לזה, משום שספק נזירות לעכל, אין אדם מכניס את עצמו לדבר שספיקו חמור מוודאו, כלומר שדינו כשהוא ספק חמור יותר מדינו כשהוא ודאי, ובנזירות מספק יהיה דינו חמור יותר מאשר נזירות ודאי. למה? כי בספק אינו יכול להביא קורבן ולגלח בסוף הנזירות, ולכן לא קיבל את הנזירות על דעת כן, ונזירותו בתהילה. אותו דבר במשנתנו שקיבל נזירות בתנאי שהאדם הבא כנגדם הוא פלוני. אם נודע לו אחר כך מי הוא אותו אדם והתברר שצדק בדבריו, חלה עליו נזירות. אבל אם האדם הבא כנגדם ירתיע לאחוריו, יסתובב לאחוריו ולא יתברר האם צדק בדבריו או לא, כי האדם הזה נעלם, לא חלה עליו נזירות, כיוון שלא התכוון שתחול עליו מספק. שואלים התוספות בדיבור המתחיל, אלא שכאן משמע שרבי יהודה סובר שאם נודע לו מי היה אותו אדם שבא כנגדו, כן חלה הנזירות, אף שלא היה ברור בשעת הנדר שהוא צודק וחלה הנזירות. ואילו במסכת נדרים בדף י"ט עמוד ב' אומר רב אשי שרבי יהודה אמר את דבריו בברייתא בשם רבי טרפון, ואף אם לא נגנב הקרי, הוא לא נזיר משום שלא ניתנה נזירות אלא להפלאה, שהיה ברור לו בשעת הנזירות שהוא יהיה נזיר, רק במקרה כזה הוא נזיר. מה שאמרו בברייתא, במקרה שנגנב הקרי, זה כדי להשמיענו את חידושה של רבי שמעון, שאף בזה סובר רבי שמעון שחלה הנזירות. תרצים התוספות שבאמת לפי רב אשי, אין משנתנו כאן במסכת נזיר נשנית בשיטת רבי יהודה, אלא בשיטת התנא שאמר במשנה לעיל בדף י"ג עמוד א', שאם אדם אמר הרי אני נזיר לכשיהיה לי בן וילדה אשתו, הרי זה נזיר, זאת למרות שבשעה שקיבל את הנזירות, לא הייתה הפלאה ולא ידע שיהיה נזיר. מי שהעמיד את משנתנו כרבי יהודה, חולק על רב אשי. חוזרים אל הגמרא שמבארת עכשיו את טעמו של רבי שמעון, שגם אם נגנב הקרי או עבד, חלה הנזירות. רבי שמעון סבר, כיוון שאילו לא נגנב או עבד הקרי, דילמה אבו בי מאה קור, ייתכן שהיו בו מאה קור, ובאופן זה הנודר שקיבל נזירות בתנאי שיהיו בקרי מאה קור, אבי נזיר. אז הוא היה נזיר, השתנמי, גם עכשיו שנגנב או עבד הקרי ולא ידוע אם היה בו מאה קור או לא, אבי נזיר, חלה הנזירות על הנודר מספק, משום שספק נזירות להחמיר. לפי זה מבארת הגמרא גם את שיטת רבי שמעון כאן אצלנו במשנה, החנמי. גם כאן בדין האמור במשנה שקיבל על עצמו נזירות עם האדם שהולך מולם הוא פלוני, ואותו אדם חזר לאחוריו ולא נודע מי הוא, אומר רבי שמעון שהוא נזיר מספק, אלא שצריך להתנות שאם אינו נזיר חובה, הוא יהיה נזיר נדבה כדי שיוכל להביא את קורבנותיו ולגלח לאחר סיום הנזירות. טעמו של רבי שמעון הוא, כיוון דהייתא לקמן וידינן דפלוני הווי, אם היה אותו פלוני בא לפנינו והיה נודע לנו אם התקיים תנאו של הנודר, אבי נזיר. אז היה הנודר נזיר, השתנמי גם עכשיו באופן שחזר לאחוריו ולא ידוע אם נתקיים תנאו של הנודר, ולא ידוע אם אותו אדם הוא פלוני, או שלא, אבי נזיר חל עליו הנזירות מספק, משום שסובר רבי שמעון שספק נזירות להחמיר. וכעת הגענו אל המשנה האחרונה בפרק החמישי במסכת נזיר בדף למד ד' עמוד א'. המשנה מביאה אופן נוסף של תנאי בנזירות, ובדומה למשנה הקודמת שכמה אנשים חולקים על דבר מסוים וכל אחד מהם מקבל נזירות עם האמת כדבריו, מביאה המשנה כאן דוגמה נוספת. אומרת המשנה, שישה בני אדם שכל אחד מהם ראה את הבעל חיים הקרוי קוי, שהוא ספק חיה ספק בהמה, ויש מחלוקת תנאים במסכת חולין דף פי עמוד א', מהו קוי? יש כאלו שאומרים שקוי זה אי לבר, ויש אומרים זה הבא מן התיש ומן הצבייה. רבי יוסי אומר בריאה בפני עצמה ולא יכריעו בחכמים אם זה מין חיה או מין בהמה, ורבן שמעון גמליאל אומר שזה מין בהמה. אומרים הראש והתוספות שהמשנה שלפנינו היא בשיטת רבי יוסי, שקוי הוא ספק חיה ספק בהמה. ולפי רבי יוסי דינו לחומרה כשתיהן, כחיה לעניין שחייב בכיסוי אדם אחר שחיטתו, וכבהמה שאסור לאכול את חלבו וכן אסור בארבעה גם עם חיה וגם עם בהמה. אם כן, שישה בני אדם שכל אחד מהם ראה את הבעל חיים הקרוי קוי שהוא ספק חיה וספק בהמה, ואמר אחד מהם שהקוי הוא מין חיה ולא מין בהמה, והרי אני נזיר הם האמת כדבריי, שזה חיה, שהקוי הוא מין חיה ולא מין בהמה. השני אמר שקוי הוא מין בהמה, והרי אני נזיר הם האמת כדבריי, שזה הקוי אינו מין חיה אלא מין בהמה. השלישי אמר גם הוא כמו השני, אלא שהפך דבריו ואמר הרי אני נזיר עם האמת כדבריי, שזה שהקוי הוא מין בהמה ולא מין חיה. הרביעי אמר כמו הראשון, אלא שהפך דבריו אמר הרי אני נזיר עם האמת כדבריי, שאין זה שהקוי אינו מין בהמה אלא מין חיה. החמישי אמר הרי אני נזיר עם האמת כדבריי, שזה שהקוי הוא מין חיה וגם מין בהמה. והשישי אמר הרי אני נזיר עם האמת כדבריי, שאין זה לא חיה ולא בהמה, שהקוי הוא לא חיה ולא בהמה. ומשמעות דבריו שהקוי הוא בריאה בפני עצמה, וכאמור אסור בארבעה עם חיה ואסור בארבעה עם בהמה. ויחד עם השישה אנשים הללו היו שלושה אנשים נוספים, שאחד מהם אמר הרי אני נזיר עם האמת כדבריי, שאחד מכם בלבד שהוא צודק בדבריו נזיר, אבל האחרים שאינם צודקים בדבריהם אינם נזירים. והשני אמר הרי אני נזיר עם האמת כדבריי, שאין אחד מכם, שאחד מכם שימצא שאינו צודק בדבריו אינו נזיר. והשלישי אמר הרי אני נזיר עם האמת כדבריי, שכולכם נזירים מספק, הרי כולן נזירים מספק. זוהי המשנה שלנו בדף למד ד' עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה, גמרא שמסיימת את הפרק החמישי ממסכת נזיר. הביאה הגמרא מחלוקת ברייתות בביאור משנתנו. תני חדה בברייתא אחת שנינו שהמשנה מדברת בתשעה נזירים שיתנו נזירותם בדבר מסופק, ותני אידך בברייתא אחרת שנינו שהמשנה מדברת בתשע נזירויות שחלות על אדם אחד מספק. מקשה הגמרא לברייתא השנייה. בישלמה תשעה נזירין, את הברייתא הראשונה שמבארת את המשנה בתשעה נזירים אפשר להבין שמדובר כגון דאבי גברי תפי, היו הרבה אנשים, תשעה, דאיטפיס ואזילבי, שכל אחד מהם תפס והתנה נזירותו בדבר מסופק, ולכן כולם נזירים מספק. אלא הברייתא השנייה שמבארת את המשנה בתשע נזירויות לחד גברא, תשע נזירויות על אדם אחד. הברייתא הזו אינה מובנת, איך היא משכחת לה? איך ייתכן שיהיו על אדם אחד תשע נזירויות מספק? שרי בישלמה שיט משכחת לה, שש נזירויות אפשר להבין איך הם חלות על אדם אחד כדתנן? כי אין מה ששנינו במשנתנו, שמדובר שאדם אחד אומר את שש קבלות הנזירויות השנויות במשנה, כגון שראה את הקוי ואמר הריני נזיר שזה חיה, ושאין זה חיה שזה בהמה, ושאין זה בהמה שזה חיה ובהמה, ושאין זה לא חיה ולא בהמה. אבל תלת שלוש הנזירויות האחרונות המבוארות במשנה, איך היא משכחת לה, איך ייתכנו באדם אחד? הרי לא שייך שיאמר הריני נזיר שאחד מכם נזיר, שאין אחד מכם נזיר שכולכם נזירים, שהרי אין שם עוד אנשים מלבדו, ועל מי הוא אומר אחד מכם, על מי הוא אומר כולכם? תרץ את הגמרא, אמר רב שישת, ייתכן תשע נזירויות באדם אחד. לפי הברייתא הזו יש להעמיד את משנתנו, כגון דאמר אותו אדם לאחר שראה שתשע אנשים תפסו ויתנו נזירותם בקוי, הרי אני נזיר ונזירות הכל עליי. כלומר שכל דיני הנזירות שיש עליכם יחולו עליי, וחלו עליו תשעה ספיקות של נזירות. והמפרש מסביר שמדובר שקיבל על עצמו נזירות בשישה אופנים, ולאחר מכן חזר וקיבל על עצמו נזירות בשלושה אופנים נוספים. הרי אני נזיר בין שהוא חיה ובין שאינו חיה, הרי אני נזיר בין שהוא בהמה ובין שאינו בהמה, הרי אני נזיר בין שהוא בהמה וחיה, בין שהוא לא בהמה ולא חיה. כיוון שאמר כן בתשעה אופנים, נמצא שהוא מקבל על עצמו תשע נזירויות. ואילו השפת אמת מבאר, שאחרי שקיבל על עצמו את ששת הנזירויות, הוסיף ואמר, הרי אני נזיר עם אחת מהנזירויות שקיבלתי, חלה עליי, וגם אמר, הרי אני נזיר עם אחת מהם לא חלה, וגם אמר, הרי אני נזיר על מנת שכל הנזירויות חלו עליי. באופן זה חלו עליו תשע נזירויות מספק, על ידי שלושת הלשונות של קבלת הנזירות שהוסיף. אדרן הלך בית שמאי, אדרן הלך בית שמאי, אדרן הלך בית שמאי בלי נדר. סיימנו בסייעת הדשמאי הגדולה את הפרק החמישי ממסכת נזיר, פרק שמסתיים בסוף דף למד ד' עמוד א', וכעת אנו מיד הולכים מחיל אל חיל ומתחילים את הפרק השישי של מסכת נזיר, פרק ששמו שלושה מינין, פרק שתחילתו ארבע שורות לפני סוף דף למד ד' עמוד א'. הפרק הזה עוסק בדברים האסורים על הנזיר ובדברים שהוא חייב בהם. ונחלק הפרק לארבעה חלקים. א', הדברים האסורים על הנזיר שהם להיטמא למיתים, תגלחת ואכילת ושתיית ענבים והיוצא מהם. ב', דין הנזיר שנטמא בתוך ימי נזירותו. ג', דין הנזיר שישלים את נזירותו בתארה. וד', אם היה פסול בקורבנות של הנזירות, מה דינו של הנזיר? המשנה שפותחת את הפרק השישי של מסכת נזיר, מבארת את הדברים שהנזיר אסור בהם, ובפרט את האיסור לאכול ולשתות ענבים והיוצא מהם. וכך אומרת המשנה, שלושה מינין, שלושה עניינים אסורים בנזיר, ואילו הן, אטומה שנזיר אסור להיטמא למיתים, שנאמר על נפש מת לא יבוא, והתגלחת, שנזיר אסור להתגלח, שנאמר קדוש יהיה גדל פרע שיער ראשו, והיוצא מן הגפן, נזיר אסור לאכול ולשתות ענבים וכל מה שיוצא מהם. כאמור, והענבים לחים ויבאישים לא יאכל. ואומרת המשנה את דיני האיסור של היוצא מן הגפן. אומרת המשנה וכל היוצא מן הגפן בין הלווים לחים, בין הלווים ליבישים, בין חרצנים וזגים, מצטרפים זה עם זה. שאם אכל מכל אחד מהם פחות מכשיור ויש בכולם ביחד כשיור, לוקה. ואינו לוקה על האיסור של מכל אשר יעשה מגפן היין, כיוון שאין לוקים עליו שבכללות, וצריך להטרות בו על כל מין ומין, ואם יתרו בו רק על מין אחד, אינו לוקה, כיוון שבמין זה לבדו אין שיעור כזית. ומאיכן לומדים שכל היוצא מן הגפן מצטרפים זה עם זה? מבואר בגמרא לקמן בדף למדו ועמוד ב', שדין זה נלמד מהפסוק מכל אשר יעשה מגפן היין, שבא ללמד שכל איסורי נזיר מצטרפים זה עם זה. והשפת אמת מדקדק מדברי התוספות והראש, שרק אוכלין מצטרפים זה עם זה, אבל משקין אינם מצטרפים ממהם. המשנה עכשיו מבארת מהו השיעור שחייבים עליו מלכות באכילת דברים היוצאים מן הגפן או בשתיית משקים היוצאים מן הגפן. אומרת המשנה ואין חייב מלכות עד שיוכל מן הענבים ומן החרצנים ומן הזגים שיעור כזית, והוא הדין לגבי שתייה שאינו חייב עד שישתה שיעור כזית. זו דעת משנה אחרונה. והדרך לשער כזית במשקין היא שממלא כוס ביין על גדותיו ומביא זית ושוקעו בכוס, והיין שנשפח ממנו הוא שיעור כזית. אם שתה פחות מזה, פטור. ככה תוספת לקמן בדף למתחת עמוד ב', דיבור המתחיל ואינו. ממשיכה המשנה ואומרת בדף למדלת עמוד ב', אבל משנה ראשונה, המשניות שלפנינו סודרו על ידי רבי יהודה הנשיא, אבל נאמרו במשך הדורות, החל מתקופת אנשי הכנסת הגדולה כ-500 שנה קודם רבי יהודה הנשיא ואילך. כאן מביאה משנה דעה קדומה וקוראת לה משנה ראשונה. אם כן אומרת המשנה, משנה ראשונה אומרת, שאינו חייב מלכות עד שישתה רביעית יין, והוא הדין באכילה, אינו חייב עד שיוכל כשיעור רביעית. וטעם המחלוקת בין משנה ראשונה למשנה אחרונה, מבארת הגמרא לקמן בדף למתחת עמוד ב', שמשנה ראשונה סוברת שלומדים כל איסורי נזיר משתייה ששיעורה ברביעית, ובשתייה כתוב שיחר ולומדים בביאת מקדש שכתוב בה שיחר שיעורו ברביעית, ולכן גם אכילה שיעורה ברביעית. רבי עקיבא סובר כמשנה אחרונה, הוא סובר שלומדים כל איסורי נזיר מאכילה, כיוון שלגבי אכילה נאמר, והענבים לחימי ואישים לא יאכל. וו מוסיף על עניין ראשון, שגם מה שנאמר לאל וכל משרת ענבים לא ישתה, דינו כמו באכילה. ואכילה בכזית כמו בכל האיסורים שבתורה, ולכן גם שתייה שיעורה בכזית. המשיכה המשנה ואומרת רבי עקיבא אומר, אפילו שרה פיתו ביין, ויש בה בפת כדי לצרף שיגיעו שניהם יחד היין והפת לשיעור כזית, חייב מלכות משום שאתר מצטרף לאיסור. את העמו של רבי עקיבא מבואר לכמן בגמרא בדף ל"ז עמוד א', הוא לומד את הדין הזה ממה שנאמר בנזיר, וכל משרת ענבים לא ישתה. זה בא לומר שאף אם אין ביין עצמו כשיעור, כיוון שיש בפת עם היין כשיעור כזה, הוא לוקה כי יתר מצטרף לאיסור. דין נוסף מבאר את המשנה, וחייב מלכות על היין בפני עצמו אם שתה ממנו כשיעור, ועל ענבים בפני עצמם אם אכל מהם כשיעור, וחייב מלכות אף על החרצנים בפני עצמם. ואף שעל כל האיסורים שבתורה אין לוקים, אלא אם אכלם כדרך אכילתם, ואם אינם ראויים לאכילה נחשב שלא כדרך אכילתם, והרי חרצנים אינם ראויים לאכילה, מכל מקום לוקה על אכילת חרצנים, משום שנאמר במפורש בתורה שיש על זה איסור, ולכן הוא לוקה אפילו שהם אינם ראויים לאכילה. ועל הזגים בפני עצמם, אם אכל מכל אחד מהם כשיעור. עיקר החידוש בדברי תנא קמא, שחייב על החרצנים אף אם אכלם לבדם, ועל הזגים אף אם אכלם לבדם. להוציא משיטת רב לזר בן עזריה שאינו חייב עד שיוכל שני חרצנים וזג. כך התוספות בדיבור המתחיל וחייב. ממשיכה המשנה ואומרת רב לזר בן עזריה חולק ואומר אין חייב על חרצנים וזגים לבדם עד שיוכל שני חרצנים וזג שלהם אפילו אם אין בהם שיעור כזאי. כעת מבארת המשנה מהם חרצנים ומהם זגים. אלו הם חרצנים ואלו הם זגים. החרצנים אלו החיצונים, קליפת הענבים, והזגים אלו הפנימים, הגרעינים של הענבים, דברי רב יהודה. רבי יוסי אומר להפך, הרצנים אלו הגרעינים, והזג זה הקליפה החיצונית. סימן לדבר שלא תטעה, שזג הנאמר בענבים הוא כזוג פעמון של בהמה שנותנים בצברה, שהחלק החיצון של הפעמון נקרא זוג, החלק הפנימי נקרא עינבל, אותו דבר בענבים, החלק החיצון נקרא זג. זוהי המשנה שלנו שפותחת את הפרק השישי של מסכת נזיר, פרק ששמו שלושה מינין, וכעת, בדף למדלת עמוד ב' אנחנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. אומרת הגמרא שנינו במשנה שלושה מינים נסורים בנזיר, התומה והתגלחת והיוצא מן הגפן. מדייקת הגמרא ממה שכתוב במשנה יוצא מן הגפן ולא כתוב גפן עצמו. משמע שהיוצא מן הגפן אין, כן, נאסר לנזיר, אבל גפן עצמו כגון העלים והלולבים של הגפן לא נאסר לנזיר. ואם כן מתניתין המשנה היא, דלא כדעת רבי אלעזר. דתניא, שנינו בברייתא, שרבי אלעזר אומר, כשאסרה התורה לנזיר את היוצא מן הגפן, אפילו עלין ולולבין של הגפן במשמע, שגם הם אסורים באכילה. מביאה הגמרא לשון אחרת בדיוק מהמשנה. איכא דאמרי לה הסיפא, יש שמדייקים שמשנתנו אינה כרבי אלעזר, מהסיפא של המשנה, ששנינו שהנזיר אינו חייב אלא עד שיוכל מן הענבים כזית, משמע, שרק אכל מן הענבים כזית אין, אז הוא חייב, אבל אם אכל כזית מהגפן עצמו, לא חייב. ואם כן מתניתן המשנה היא דלא כדעת רבי אלעזר דתניא, שאמר בברייתא, רבי אלעזר אומר, כשאסרה תורה לנזיר את היוצא מן הגפן, אפילו עלים ולולבים של הגפן במשמע. שואלת הגמרא במייקה מפלגי, במה נחלקו חכמים במשנה אל מול רבי אלעזר? שהם חכמים סוברים שעלים ולולבים מותרים לנזיר, ורבי אלעזר סובר שעלים ולולבים אסורים לנזיר. מבארת הגמרא שהם נחלקו במידות שהתורה נדרשת בהם. רבי אלעזר דרי שהוא דורש את התורה בצורה של ריבויי ומיעוטי. ריבועים ומיעוטים. רבנן דורשים את התורה בצורה של כללי ופרטי, כללים ופרטים. וביור המחלוקת בין מי שדורש ריבועים ומיעוטים למי שדורש כללים ופרטים הוא, שמי שדורש כלל ופרט לומד שכאשר התורה אומרת כלל, ואחר כך היא אומרת פרט, הפרט הוא פירושו של הכלל. ומפרש שלא בא הכלל לומר, אלא את הפרט. ולכן, כשיש רק כלל ופרט, אין בכלל אלא מה שבפרט. אם אחר כך חזר הכתוב וכלל, דהיינו כתב עוד כלל אחרי הפרט, זה בא לרבות בכלל השני את כל מה שהוא כעין הפרט. לעומת זאת, מי שדורש את התורה דרך ריבוי ומיעוט, הוא לומד שכאשר התורה אומרת ריבוי ואחר כך מיעוט, אין המיעוט מפרש את הריבוי, אלא הריבוי בא לרבות את הכל, והמיעוט בא למעט, שלא כל הדברים מתרבים, אלא רק הדברים הדומים למיעוט. ולכן, כשיש ריבוי ומיעוט, ממעטים את מה שאינו דומה למיעוט. אבל הדברים הדומים למיעוט לא מתמעטים, משום שגם אחר המיעוט, הריבוי כולל עדיין את הכל, חוץ ממה שנתמעט. אשר בא ריבוי נוסף לאחר המיעוט, זה בא לרבות גם את מה שאינו דומה למיעוט, ומגלה לנו שלא בא המיעוט למעט אלא דבר אחד. כל ההסבר הזה, ברש"י במסכת סוכה, דפנון עמוד ב' דיבור המתחיל ואחה. אם כן מסבירה הגמרא, רבי אלעזר דריש, רבי אלעזר דורש את התורה בצורה של ריבוי ומיעוטי. ריבוי ומיעוט, ולכן הוא דורש את הפסוקים שנאמרו בתורה לגבי איסורי נזיר כך. כאשר כותבת התורה בספר במדבר פרק ו' פסוק ג' מיין ושיחר יזיר, מעט הכתוב שדווקא יין ושיחר אסורים לנזיר, ולא כל היוצא מן הגפן. ולאחר מכן כשכתבה התורה מכל אשר יעשה מגפן היין, ריבה הכתוב את כל הדברים היוצאים מן הגפן. וכיוון שהכתוב מעט וריבה, אומרים שריבה הכתוב את הכל חוץ מדבר אחד שנתמעט. וכאן לגבי נזיר, מהי ריבה? מה ריבה הכתוב? ריבה כל מילי, את כל הדברים היוצאים מן הגפן, וגם עלים ולולבים. ומה היא מעט? מהו הדבר שנתמעט מהמיעוט של המילים מיין ושיחר יזיר? מעט שבישתה, זמורות הגפן עצמם. והוא הדין עלים קשים שאינם ראויים לאכילה, שהם בכלל שבישתה, ואין נזיר נאסר בהם. ואת מה שכן ריבה רבי אלעזר, זה עלים ולולבים, עלים רכים הראויים לאכילה. אילו רבנן דרשי, חכמים דורשים את התורה בצורה של כלל לב ופרטי. כלל הוא פרט, ולכן דורשים את הפסוקים שנאמרו בתורה לגבי איסורי נזיר בצורה אחרת. כאשר כתבה התורה, מיין ושיחר יזיר, הרי לנו פרט, משום שמשמע שרק יין ושיחר אסורים לנזיר, ולא כל מה שיוצא מן הגפן. אחר כך כשכותבת התורה מכל אשר יעשה מגפן היין, הרי כלל. משום שמשמע שהנזיר אסור בכל מה שנעשה מן הגפן, וזה כלל. כשכותבת אחר כך התורה מחרצנים ועד זג, חזר ופרט, משום שמשמע שרק חרצנים וזג אסורים לנזיר. כיוון שיש בפסוק פרט וכלל ופרט, אי התדן אין התדן לרבות, אלא דברים שהם כאין הפרט. ולכן סוברים רבנן שאין הנזיר אסור אלא בדברים שהם דומים לפרטים שהתפרשו בתורה. מה הפרט שמפורש בתורה שאסור לנזיר? הוא פרי ופסולת פרי, אף כל דבר שהוא פרי לרבות ענבים שהם עדיין בוסר, שלא נגמר בשולם, ושיעורם כפול הלבן, וכל דבר שהוא פסולת פרי לרבות ענבים שהתליעו אסורים לנזיר. אבל עלים ולולבים שאינם פרי ואינם פסולת פרי, מותרים לנזיר. שואלת הגמרא, אולי אפשר לדרוש כך, מה הפרט שמפורש בתורה שאסור לנזיר זה פרי גמור? אף כל דבר שהוא פרי גמור אסור לנזיר, אבל פרי שאינו גמור כגון בוסר לא נרבה, ויהיה מותר לנזיר. משיבה הברייתא, אמרת, אם נדרוש כן ונמעט בוסר, מה הניח לך כתוב במשמעו שלא אמרו? איזה דבר שהוא כעין הפרט לא נכתב במפורש בתורה ולומדים אותו מפרט וכלל ופרט? אם תאמר שמרבים ענבים לחים ויבשים, אקטיבי, הם כתובים במפורש. אם תאמר שמרבים מהכלל ופרט יין וחומץ, אקטיבי, גם הם כתובים במפורש. האלה ודאי, שאין עליך לדון מהדרשה, כלשון אחרון שמרבים רק משהו פרי גמור וממעטים בוסר, אלא ללמוד כלשון הראשון, שמרבים כל משהו פרי ופסולת פרי, ואף בוסר הוא בכלל פרי, ואותו אנו מרבים מפרט וכלל ופרט של הנזיר אסור לאכול. עוד שואלת הברייתא, מאחר שסופנו לרבות כל דבר שיוצא מן הגפן מלבד עלים ולולבים, מה תלמוד לומר? מדוע כתב הפסוק מחרצנים ועד זג שהוא פרט אחרי הכלל? הרי גם אם היו כתובים שני הפרטים ביחד ואחר כך היה כתוב הכלל, היינו לומדים שהכלל בא לרבות רק את משהו כאין הפרט. כיוון שבשלב זה מבינה הברייתא שגם כשיש רק פרט וכלל, אנו מרבים רק את מה שהוא כאין הפרט. משיבה הברייתא שאם היה רק פרט וכלל, לא היינו מרבים רק את משהו כעין הפרט, אלא היינו מרבים את הכל. וזה נלמד מפסוק זה שהפרט השני נכתב אחרי הכלל כדי לומר לך, שכל מקום שאתה מוצא פרט וכלל שאין אחריהם פרט נוסף, אי אתה רשאי למושכו ולדונו, ולומר שבא הכלל לרבות רק את משהו כעין הפרט, אלא נעשה הכלל מוסף על הפרט, ובא לרבות הכל, עד שיפרוט לך הכתוב, עד שהכתוב יביא לך פרט נוסף אחרי הכלל, כדרך שפרט לך בנזיר, שכתוב שם מחרצנים ועד זק שזה פרט נוסף, רק משום שיש פרט וכלל ופרט, אנו אומרים שלא בא הכלל לרבות אלא כאין הפרט. וכמו כן בכל מקום, רק אם כתוב פרט אחרי הכלל, יש לדרוש שהפרט ממעט את הכלל ולא בא הכלל לרבות אלא כאין הפרט. מבארת הגמרא את דברי הברייתא. אמר מר שנינו בברייתא מה הפרט מפורש פרי ופסולת פרי, אף כל פרי ופסולת פרי. כלומר, שבתורה מפורשים פרי ופסולת פרי שאסורים לנזיר, והברייתא מרבה עוד פרי ופסולת פרי שגם הם אסורים לנזיר. מבארת הגמרא פרי המפורש בתורה שאסור לנזיר מהו? אין וי, ענבים, שנאמר, ענבים לחים ויבישים לא יאכל. פסולת פרי המפורשת בתורה שאסורה לנזיר מהי? חומץ, שנאמר חומץ יין וחומץ שאיחר לא ישתה. אף כל פרי, הפרי שהברייתא מרבה שגם הוא אסור לנזיר מהי? גוארקי, ענבים שהם עדיין בוסר. המפרש מפרש שהכוונה לענבים דקים שגדלים בין ענבים גדולים. אף כל דפסולת היא מהי? פסולת הפרי שהברייתא מרבה שגם היא אסורה לנזיר מהי? אמר רב כהנא להטויי, זה בא לרבות אין ודיכרין, ענבים שהתליעו, או ענבים שהקטע אותם החמה בעודם מחוברים לגפן. מקשה הגמרא שעדיין יש מילה בפסוק שהברייתא לא דרשה. מדוע צריכה התורה לכתוב מחרצנים ועד זג לא יאכל? מדוע לא מספיק לכתוב חרצנים וזג לא יאכל? תרץ את הגמרא, אמר רבינה, המילה ועד באה לרבות להטויי דבין הביניים, לרבות ענבים קטנים שגדלים בין ענבים גדולים ואינם עתידים להתבשל, משום שאינם רואים פני חמה שאף הם אסורים לנזיר. פסוק בא לרבות שאף אם ליקטה אוכל את המצוי שבעין החרצן לזגין, מכמה ענבים לכדי כזית ואכלו לבדו, חייב אף שאינו כדרך אכילתו, כדרך לאכול הכל ביחד עם הזגים. וכמה שמלן החידוש הוא שלא אומרים בטלה דעתו אצל כל אדם. מפרש מפרש שבין הביניים הכוונה, דבר הקרוש שבין הזג והחרצן שממנו עושים שמרים. למרות שכבר הבינו שגם בוסר שהם ענבים שלא יבשילו אסור לנזיר, וכל שכן שבין הביניים שהם ענבים שיבשילו קצת יהיו אסורים. מכל מקום, בין הביניים יותר גרועים מבוסר, משום שהם לא יבשילו יותר לעולם, שאין כן בוסר עתיד להבשיל ולהיות ענבים גדולים. ועוד, שלולי הריבוי הזה היינו מרבים מכעין הפרט בין הביניים ולא בוסר, לכן צריך את שני הריבועים. כך תוספות בדיבור המתחיל, דבין, בדף למד ה' עמוד א'. הביאה הגמרא את דברי הברייתא כדי להקשות מהם על רבי אלעזר בן עזריה במשנתנו. אומרת הגמרא מר מר, הברייתא לאל שאלה, אי אולי נדרוש כך, מה הפרט שמפורש בתורה הוא פרי גמור, אף כל פרי גמור יהיה אסור לנזיר למעט בוסר שאינו פרי גמור? השיבה הברייתא, אמרת, אם כן מה הניח הכתוב במשמעו שלא אמרו בפירוש? זאת אומרת, בשביל מה צריך את הריבוי מפרט וכלל ופרט? אם בשביל ענבים לחים ויבישים, אקטיבי, הרי הם כתובים במפורש. אם בשביל יין וחומץ, אקטיבי, גם הם כתובים במפורש. אלא ודאי שאין עליך לדון כלשון אחרון שבא למעט בוסר, כלשון ראשון שבא לרבות בוסר וענבים שהתליעו. שואלת הברייתא עוד, ומאחר שסופינו לרבות כל דבר, מה תלמוד לומר מחרצנים ועד זג? מדוע צריך לכתוב פסוק זה אחרי הכלל? משיבה הברייתא לומר לך, שכל מקום שאתה מוצא פרט וכלל, בלי פרט נוסף אחרי הכלל, יהיה אתה רשאי למושכו ולדונו כעין הפרט. שהכלל מרבה רק את משהו כעין הפרט, אלא נעשה כלל מוסף על הפרט, ובא לרבות הכל עד שיפרוט לך הכתוב, כדרך שפרט לך בנזיר, פרט נוסף בפסוק מחרצנים ועד זג. מקשה הגמרא ולרבי אלעזר בן עזריה דקמוקים להי, מחרצנים ועד זג, הוא מעמיד את הפסוק הזה מחרצנים ועד זג לדרשה אחרת, לומר שנזיר אינו חייב באכילת חרצנים וזגים, עד שיוכל שני חרצנים וזג כמבואר במשנתנו, פרט המינלי, כיצד ידרוש כאן בנזיר פרט וכלל ופרט, הלו הפרט האחרון אינו מיותר לדרשה הזו, כיוון שהוא נצרך ללמד, שאינו חייב עד שיוכל שני חרצנים וזג אחד. תרץ את הגמרא שאכן רבי אלעזר בן עזריה סבר לה כרבי אלעזר דדריש, מעט וריבה. הוא דורש את הפסוקים הללו, במיעוט וריבוי בלבד ולא בפרט וכלל ופרט. ולכן הוא סובר שלא מרבים מהפסוק רק דבר שהוא כעין הפרט, אלא יש לרבות הכל. וחייו הפללים ולולבים, כמו כן נסבור גם רב לזר בן עזריה. והיא באה את אימה. אם תרצה תאמר תירוץ נוסף שרב לזר בן עזריה סובר כרבנן, שמהפסוק מחרצנים ועד זג לומדים פרט אחרון. ומפסוק זה דורשים שני דינים. האחד דורשים בפרט וכלל ופרט, שאינו חייב אלא על אכילת פרי או פסולת פרי. ולומדים שבמקום שיש רק פרט וכלל אנחנו מרבים הכל. הדבר השני שדורשים, הדין השני, שאינו חייב באכילת חרצן וזג עד שיוכל שני חרצנים וזג. איסל, כדאי תך אם תעלה על דעתך לומר שהפסוק בא להשמיענו רק כדי אמר רבי אלעזר בן עזריה שאינו חייב עד שיוכל שני חרצנים וזג, לכתבי רחמנה להאי מחרצנים ועד זג גבי פרטי. הייתה צריכה התורה לכתוב את הפסוק הזה מחרצנים ועד זג עם שאר הפרטים שנכתבו קודם הכלל. למה היא הלכת הקט ואיבטר כלל? איזו הלכה באה התורה להשמיענו בזה שכתבה את הפסוק הזה אחרי הכלל? שמע מינה, אלא ודאי שבא הפסוק גם להשמיעינו את הלימוד של רבנן, למדיינה בכלל ופרט, שיש לדון כאן פרט וכלל ופרט, ואינו חייב אלא על דבר שהוא כאין הפרט, דהיינו פרי או פסולת פרי. שואלת הגמרא, ואם הכולי לאח יהודה אתה, אולי נאמר שהפסוק בא להשמיעינו רק את הדין, שחייב רק על משהו כאין הפרט, מנין לרב לזר בן עזריה שהפסוק מלמדנו גם שאין הנזיר חייב עד שיוכל שני חרצנים וזג? משיבה הגמרא, אם כן שהפסוק בא רק בשביל פרט וכלל ופרט, הייתה צריכה התורה לכתוב או חרצנים או וזגים בלשון רבים. וגרסת התוספות שהתורה הייתה צריכה לכתוב או חרצנים וזגים או חרצן וזג, או חרצנים וזגים בלשון רבים או חרצן וזג בלשון יחיד. למה הלכת הכתב הרחמנה מחרצנים ועד זג? איזו הלכה באה התורה להשמיעינו בזה שכתבה חרצנים בלשון רבים וזג בלשון יחיד? שמע מינה אל הוודאי שהתורה רוצה להשמיעינו שיש לדרוש בפסוק הזה שתי דרשות. וכך היא הדרך שכשהפסוק משנה בלשונו לכתוב פעם כך ופעם כך, יש לדרוש דרשה נוספת מעצם השינוי. כמו שמצינו רפו ירפא, שמזה דורשים ליתן רפואה במקום נזק, כי אחרת הייתה צריכה התורה לכתוב רפו רפו או ירפא ירפא. זאת אומרת שהשינוי שהפסוק משנה בלשונו, מכאן לומדים דרשה נוספת, מעצם השינוי. יש מכך לדרוש אצלנו למדרש בי כלל ופרט, כלומר פרט וכלל ופרט שאינו חייב אלא על דברים שהם כעין הפרט, והיא קנה מלמדרש בי, ויש לדרוש מהפסוק הזה גם שאינו חייב עד שיוכל שני חרצנים וזג. בבקשה הגמרא, ורבי אלעזר דדרי שהוא דורש מעט וריבה בלבד, וסובר שהפרט האחרון בא לומר את דינו של רב לזר בן עזריה, פרט וכלל ופרט מנהלי, מניין לו, כלומר איכן הוא דורש את מידת פרט וכלל ופרט. ותוסות מיד שואלים בדיבור המתחיל, ורבי אלעזר, מניין לגמרא שרבי אלעזר באמת דורש את המידה של פרט וכלל ופרט? אולי הוא לא דורש את המידה הזו, והוא סובר שאף שיש פרט וכלל ופרט, דורשים אותו בריבוי ומיעוט, כמו בכל הדרשות שהוא דורש אותם בריבוי ומיעוט. תרצים התוספות, שבכמה מקומות בשס לומדים דינים מדרשה של כלל ופרט וכלל, כמו לגבי שבועות, שמבואר במסכת בבא מציעא דף נ"ז עמוד ב', שדורשים בכלל ופרט וכלל שנשבעים רק על דברים שהם כעין הפרט שנתבאר בתורה. דהיינו דברים שהם מטלטלין וגופה ממון, ולא על שטרות שאין גופה ממון, ועל קרקעות שהם אינם מטלטלין. ובמקומות הללו לא מצאנו שרב לזר בן עזריה חולק על הדינים הללו. הרי לנו שגם לשיטת רב לזר בן עזריה דורשים לפעמים בצורת כלל ופרט וכלל, ומרבים רק דבר שהוא כעין הפרט. ולכן שואלת הגמרא, לשיטת רב לזר, שהוא דורש כאן מעט וריבה, פרט וכלל ופרט מנהלי, איכן הוא דורש את מידת פרט וכלל ופרט? תרץ את הגמרא, אמר רבי אבאו, נפקלי, רבי אלעזר דורש את מידת פרט וכלל ופרט מהיקרא, מהפסוק שכתוב בתחילת פרשת שומרים, ספר שמות פרק כ"ב פסוק ט', כי ייתן איש אל רעהו חמור או שור עושה וכל בהמה לשמור, ודורש רב לזר כך, כי ייתן איש אל רעהו חמור או שור עושה, הרי פרט, ומבואר בתורה שפרטים אלו הם מסרם לשומר, יש בהם דיני שמירה שנתבארו שם בפרשה. אחר כך כשכתבה התורה וכל בהמה, הרי כלל, שבכל הדברים הם מסרם לשומר, יש בהם דיני שמירה, ושוב כשכתבה התורה את המילה בהמה, לשמור, חזר הכתוב ופרט. וכיוון שיש כאן פרט וכלל ופרט, אי אתה דן לרבות אלה דברים שהם כעין הפרט. וכיוון שהפרט הראשון דהיינו חמור שור וסה, והפרט האחרון דהיינו בהמה עם דבר המיטלטל וגופו ממון, יש לרבות שיש דין שמירה רק בדבר המיטלטל וגופו ממון. אבל בדבר שאינו מיטלטל כגון קרקעות, או בדבר שאין גופו ממון כגון שטרות, אין דין שמירה. הנה מבואר שרב לזר דורש את מידת פרט וכלל ופרט. תירוץ נוסף אומרת הגמרא, רבא אמר נפקא ליה, מצינו שרבי אלעזר דורש את מידת פרט וכלל ופרט, גם מהיקרא, גם מהפסוק הבא, שנכתב לגבי מי שמביא עולה מן הצון, ספר ויקרא פרק א' פסוק י', ואם מן הצון קורבנו מן הכסבים ומן העיזים לעולה, דורש רבי אלעזר כך, ואם מין, הרי פרט, משום שמשמע דווקא מין הצון ולא כל הצון, ולכן יש למעט בהמות שהן בנות יותר משנה, וכן בהמות בעלות מום, שכתבה התורה אחר כך הצון, הרי כלל, משום שמשמע שכל הצון בכלל, ואפילו בנות יותר משנה, וכן בעלות מום. לאחר מכן, כשכתבה התורה כבשים ועיזים, חזר הכתוב ופרט. וכיוון שיש כאן פרט וכלל ופרט, אי התדן לרבות אלא דברים שהם כעין הפרט, דיינו בהמות תמימות שרק מהם אפשר להביא עולה, אפילו שאין יותר מבנות שנה. גם בפסוק הזה מבואר שרבי אלעזר דורש את מידת פרט וכלל ופרט. הראש מבאר את הלימוד כך, מהפרט הראשון ממעטים בהמה שנעבדה בעבירה בגופה כגון רובע ונרבע, וכן ממעטים כל בהמה שנעבדה בעבירה אפילו לא בגופה כגון חורש בשור וחמור, או מרביע כליים. מהכלל מרבים את כל הבהמות אף שנאבדה עבירה בגופן, בפרט השני לומר שבהמה שנאבדה עבירה בגופה פסולה, אבל בהמות שנעשתה בהם עבירה שלא בגופן, לא מתמעטות. שואלת הגמרא ממקום נוסף שאפשר ללמוד ממנו את מידת פרט וכלל ופרט. אמר לי רבי יהודה, נזכרת לרבה ולי לפמין עדיין קרא, מדוע אין אתה לומד מהפסוק שכתוב קודם הפסוק שממנו למדת? בספר ויקרא פרק ה' פסוק ב' נאמר, דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם, אדם כי יקריב מכם קורבן להשם, מן הבהמה, מן הבקר ומן הצאן, תקריבו את קורבנכם, אם כך נדרוש כך, מין הרי פרט, משום שמשמע שרק מחלק מן הבהמות אפשר להביא קורבן ולא מכולן, אם כך יש למעט חיה שבדרך כלל היא בכלל בהמה, כאשר כותבת התורה אחר כך, הבהמה, הרי כלל, משום שמשמע כל הבהמות וחיה בכלל בהמה, כשחזרה התורה ואמרה בקר וצאן, חזר הכתוב ופרט, משום שמשמע דווקא בקר וצאן וחיה, היא אינה בכלל בקר וצון, וכיוון שיש כאן פרט וכלל ופרט, היא התדן לרבות אלה דברים שהם כאין הפרט, ואף שור הבר שנמצא בין החיות ודומה להם קצת, אפשר להביאו לקורבן, אבל חיה אי אפשר להביאה לקורבן. נשאלת השאלה מדוע לא אמר רבא שרבי אלעזר לומד מפה, שבכל מקום דורשים את מידת פרט וכלל ופרט. אמר לי, ישיב רבא לרב יהודה מדיסקרת, מן האי לקה למישמע מינה, מפסוק זה אי אפשר למעט חיה. וזאת למה? דהי מעטם, אם נדרוש מהפסוק הזה, אבי אמינן היינו אומרים שכשהתורה כתבה הבהמה, ודאי שחיה היא בכללה, שהרי בכל התורה שכתוב בהמה, גם חיה היא בכלל בהמה. ואם כן, כשאמרה התורה מן הבהמה, הרי זה כאילו אמרה התורה מן הבהמה ומן החיה. והיה אפשר לומר שהמילה מין באה למעט מקצת מן הבהמות או מקצת מן החיות, אבל אין לומר שהמילה מין באה למעט את כל החיות. אומרת הגמרא בדף למד ה' עמוד ב', אמר לי, אומר לו רב יהודה מדיסקרת לרבה וכי אפשר לומר כך, כאן שחיה בכלל בהמה, אקטיב, הלא כתוב אחר כך פרט נוסף בקר וצון, שהם מיני בהמות. ואם כן, הפרט האחרון ממעט חיות. ויש ללמוד את הפרט הראשון מהפרט האחרון. כמו שהפרט האחרון ממעט חיות, כך גם הפרט הראשון ממעט חיות. ואם כן, ודאי שכשכתוב כאן בהמה, אין חיה בכלל הבהמה. ואב אלי, והרי זה כמו שאמרנו, שאפשר לדרוש בפסוק הזה פרט וכלל ופרט. והיא התדן אלא כעין הפרט, ויש ללמוד מכאן, שבכל מקום דורשים פרט וכלל ופרט. עכשיו הגמרא דנה במה שאמרנו לאל שרבנן דורשים את הפסוקים של נזיר בפרט וכלל ופרט. שואלת הגמרא על המידה של פרט וכלל ופרט, שאנחנו דורשים שבה כתוב לרבות כל דבר שהוא כעין הפרט. שואלת הגמרא ומן אילן דאחיו, מניין לנו שכך דורשים את המידה הזו? משיבה הגמרא שמצינו שדורשים כך בברייתא. דתניא, נאמר בברייתא במסכת העירובין דף זך עמוד ב' וכן במסכת בבא קמא דף נ"ד עמוד ב', לגבי מי שאלה מעות של מעשר שני לירושלים, וקונה בהם מאכלים כדי לאוכלם בירושלים. מעשר שני זה מעשר שצריך אדם להפריש מתבואתו אחרי שמפריש ממנה מעשר ראשון עבור הלוי. בשנה השלישית והשישית הוא לא מפריש מעשר שני, אלא מפריש מעשר עני במקומו. הפירות הללו שהופרשו לצורך מעשר שני, צריך להעלותם לירושלים ולאוכלם שם בתערה. אם הוא אינו יכול להעלות את הפירות עצמם לירושלים, הוא יכול לבדות את הפירות הללו על מעות, וקדושת הפירות עוברת למעות, והפירות יוצאים לחולין, והמעות הללו נקראים מעות מעשר שני. צריך להעלותם לירושלים ולקנות בהם מאכלים, ולאוכלם בירושלים בתערה כדין מעשר שני. תורה אומרת בספר דברים פרק י' פסוק חבב, ונתת הכסף וכל אשר תאווה נפשך, בבקר ובצון וביין ובשיכר וכל אשר תשאלך נפשך. מבארת הברייתא שיש לדרוש את פסוקי התורה כך, ונתת הכסף וכל אשר תאווה נפשך, הרי כלל, ומבואר שמותר לקנות בכסף הזה כל מה שהוא חפץ. כאשר כותבת התורה בבקר ובצון וביין ובשיכר, הרי פרט, מבואר שמותר לקנות בכסף הזה רק את הפרטים הללו. כשחזרה התורה וכתבה ובכל אשר תשאלך נפשך, הרי חזר הכתוב וכלל שמותר לקנות בכסף הזה כל מה שהוא חפץ. וכיוון שיש כאן כלל ופרט וכלל, אי התדן לרבות אלה דברים שהם כעין הפרט, שגם הם יהיו דינם כמו הפרט. אבל דברים שאינם דומים לפרט, מתמעטים. מה הפרט מפורש בתורה שהוא פרי מפרי? בקר וצון, הוולד שלהם יוצא מן האם, וכן הענבים והתמרים שמהם נעשים, היין והשיחר גדלים על ידי גרעיני פירות, שנזרעים באדמה, והוא גם גידולי קרקע, יין ושחר גדלים באדמה, ובקר וצון מזונותיהם מן הקרקע, אף כל דבר שהוא פרי מפרי וגידולי קרקע, גם אותו אפשר לקנות מכספי מעשר שני. ובא לרבות עופות שהם פרי מפרי שנולדים מאימם וניזונים מן הקרקע, ואין לקנות ממעות מעשר שני, שני דברים שאינם פרי מפרי, כגון מים ומלח שלא נולדים מאימם, או דברים שאינם גידולי קרקע, כגון דגים, שאינם ניזונים מן הקרקע. מבואר בברייתא שדורשים את המידה הזו של כלל ופרט וכלל, לרבות כל דבר שהוא כעין הפרט. אגב, שנתבהר בסוגיה שלנו שרבנן ורבי אלעזר נחלקו האם יש לדרוש את התורה בכלל ופרט ובריבוי ומיעוט, מבארת עכשיו הגמרא קצת מכללי המידות כיצד הן נדרשות. וגם מדוע הן נדרשות כך? והגמרא כותבת את זה בדרך של קושייה ותירוץ. שואלת הגמרא מיכדי, מאחר שבכל מקום שיש כלל ופרט וכלל, כאין פרט הדיינינן, מרבים את כל משהו כאין הפרט, אם כן קשה כלל הבת רמה יהני. מדוע צריכים את הכלל האחרון? מה הוא מועיל לנו? שהרי את משהו כאין הפרט אנו מרבים מהכלל הראשון, ואת מה שאינו כאין הפרט אנו ממעטים מהפרט, אם כך הכלל האחרון לכאורה מיותר. משיבה הגמרא, ההני לאוסופי כל דדה מילי. הכלל האחרון מועיל, כיוון שבלעדיו היה כאן רק כלל ופרט, והיינו לומדים שאין בכלל אלא מה שבפרט. אבל משהו כעין הפרט לא היינו מרבים. לכן בא הכלל האחרון ללמדנו, שאף את משהו כעין הפרט אנחנו מרבים. שואלת הגמרא ותו, עוד יש לשאול על מידה אחרת, שבכל מקום שיש פרט וכלל ופרט, כעין הפרט דיינינן, מרבים את כל משהו כעין הפרט. ואם כן קשה, פרט הבטרה, מה יעני? מדוע צריכים את הפרט האחרון ומה הוא מועיל לנו? שהרי את מה שאינו כעין הפרט אנו ממעטים בפרט הראשון, ואת משהו כעין הפרט אנו מרבים מהכלל, והפרט האחרון לכאורה מיותר. משיבה הגמרא אליו פרט הבטרה, אילו לא היה נכתב הפרט האחרון, אבי אמינא נעשה כלל מוסף על הפרט. היינו אומרים שהכלל מוסיף על הפרט, והיינו מרבים אף את מה שאינו כעין הפרט. ולגבי נזיר, היינו אומרים שחייב על אכילת, עלים ולולבים. לכן נכתב הפרט האחרון למעט את מה שאינו כעין הפרט. שואלת הגמרא ומיכדי, מאחר שנתבהר בסוגייתנו שבין כשיש טרין כללי ופרטי, שני כללים ופרט אחד, ודורשים במידת כלל ופרט וכלל, ובין כשיש טרין פרטי וכללי, שני פרטים וכלל אחד ודורשים במידת פרט וכלל ופרט, כעין פרט הדיינינן, מרבים רק דברים שהם כעין הפרט, אם כן קשה מה איקה ביני וביני. איזה חילוק יש בין שתי מידות אלו? משיבה הגמרא, איקה, יש חילוק. דאילו כשיש טרטין, כללי ופרטה, שני כללים ופרט אחד, ודורשים כלל ופרט וכלל, איקה פרטה דדמילי אפילו בחד צד מרבינן. אם יש פרט שדומה לפרט שנכתב בתורה, אפילו רק בתכונה אחת, אף על פי שבשאר צדדיו אינו דומה לפרט, מרבים את אותו הפרט, כיוון שעל כל פנים הוא דומה לפרט הנכתב בתורה, בצד אחד. אבל כשיש טרי פרטי וכללי, שני פרטים וכלל אחד ודורשים פרט וכלל ופרט, לא מרבים כל כך, ולכן רק אי איקה פרטה דדמי משני צדדים מרבינן. אם יש פרט שדומה לפרט שנכתב בתורה משני צדדים, כלומר שבשתי תכונות הוא דומה לפרט, מרבים את אותו הפרט. אבל פרט שדומה לפרט הכתוב בתורה רק בחד צד, רק בצד אחד, לא מרבינן, אין אנו מרבים אותו. וטעם החילוק הוא שכשיש שני כללים ופרט אחד יש לרבות יותר מאשר כשיש שני פרטים וכלל אחד, כיוון שהכלל במהותו בא לרבות, וכשיש שני ריבועים יש יותר סברה לרבות. פירוש נוסף כותבים התוספות בדיבור המתחיל מכדי תרי בשם ערף, שיש לבאר שהסוגיה סוברת כהסוברים במסכת עירובין דף כוח עמוד א', שהכלל האחרון עיקר, ולכן כשיש כלל ופרט וכלל, עיקר הדרשה באה לרבות, שהרי הפרט והכלל האחרונים הם ריבוי, ולולי הפרט הראשון היינו מרבים הכל. ואף על פי שאנו ממעטים משום הכלל הראשון את מה שאינו כעין הפרט, מכל מקום יש לנו לרבות ככל האפשר, כיוון שעיקר הדרשה היא ריבוי. ולכן, אף מה שדומה רק מצד אחד מתרבה. אבל כשיש פרט וכלל ופרט, אז לשיטה הזו פרט האחרון עיקר. אם כן, עיקר הדרשה באה למעט, שהרי הכלל ופרט האחרונים הם מיעוט, ולולי הפרט הראשון, היינו אומרים שאין בכלל אלא מה שבפרט. ואף על פי שאנו מרבים את מה שדומה לפרט משום הפרט הראשון, מכל מקום, כיוון שעיקר הדרשה באה למעט, יש למעט ככל האפשר. עוד שואלת הגמרא מיכדי, מאחר שידוע לנו שלפי אילו שסוברים שיש לדרוש את התורה בכלל ופרט, בכל מקום שיש פרט וכלל, נעשה כלל מוסף על הפרט, ויתרה בי כל מילי, מרבים את כל הדברים. וכן לפי מי שסוברים שיש לדרוש את התורה במיעוט וריבוי, והכתוב מעט וריבה, נמי גם כן אומרים שהכתוב ריבה הכל, ויתרה בי כל מילי, ומרבים את כל הדברים. אם כן קשה מהי כמה חילוק יש בין אילו שדורשים מעט וריבה, לבין אילו שדורשים פרט וכלל. משיבה הגמרא איקה יש חילוק, דאילו לפי הדורשים פרט וכלל יש לרבות הכל ממש, ולכן אם נדרוש את הפסוקים של נזיר בכלל ופרט, מרבינן נרבה שחייב אפילו על עלים ולולבים של הגפן. אילו לפי הדורשים מעט וריבה, אין לרבות הכל ממש, ולכן אם נדרוש את הפסוקים של נזיר במעט וריבה, אז על לולבים אין, יהיה חייב אם יאכל את לולבי הגפנים. יש לרבות אותם מהדרשה כיוון שהם רכים וראויים קצת לאכילה, אבל על עלין לא. הוא לא יהיה חייב משום שלא מרבים ממש הכל, ויש למעט עלים שהם קשים ואינם ראויים לאכילה כלל. כעת אומרת הגמרא בדף למדהי עמוד ב' 4 שורות לפני סוף הדף בנקודותיים. שנינו במשנתנו בדף למדלת עמוד ב' שרבי עקיבא אומר שאפילו שרה את פיתו, את הפת שלו ביין, ויש בה כדי לצרף כזית, חייב. דהיינו, שמלבד מה שנחלק רבי עקיבא על חכמים בעניין השיעור המחייב בנזיר, האם הוא כזית או ברביעית, הוא חולק עמם גם בדין היתר מצטרף לאיסור. שסובר רבי עקיבא שגם אם אין ביין בפני עצמו שיעור המחייבו מלכות, מצטרף הפת יחד עמו להשלים לשיעור זה. באה הסוגיה שלפנינו לדון, בדין היתר מצטרף לאיסור בנזיר ובכל איסורים שבתורה. אומרת הגמרא, אמר רבי אבאו, אמר רבי יוחנן, בכל איסורים שבתורה דינו שאין היתר מצטרף לאיסור. אין דבר המותר מצטרף עם דבר האסור כדי להשלים לשיעורו. כגון, האוכל כחצי זית חלב שאסור באכילה ביחד עם כחצי זית בשר של היתר, אינו חייב מלכות. חוץ מאיסורי נזיר שמחל כחצי זית ענבים וכחצי זית לחם בבת אחת, חייב. וזה על פי המבואר לקמן בדף למתחת עמוד א', שכל מה שהיתר מצטרף לאיסור רק שאכלם ביחד, אבל אם אכל כל אחד בפני עצמו, אף אם אכלם בתוך כדי אכילת פרס, אינו מצטרף. בדעת רש"י במסכת פסחים דף מג' עמוד ב', דיבור המתחיל אין אי, שגם כשהאיסור והיתר אינם מעורבים, אם אכלם בבת אחת, היתר מצטרף לאיסור. אבל דעת התוספות שם במסכת פסחים, בדף מג' עמוד ב', דיבור המתחיל כמן, שהיתר מצטרף לאיסור רק כשהיתר והאיסור מעורבים זה בזה. אבל כשאינם מעורבים זה בזה, אין היתר מצטרף לאיסור. ולמה באיסורי נזיר, אם אכל כחצי זית ענבים וחצי זית לחם בבת אחת הוא חייב? אומרת הגמרא, בסוף דף למדהי עמוד ב', שהרי אמרה תורה בפרשת נזיר בספר במדבר פרק ו' פסוק ג', וכל משרת ענבים לא ישתה. בה כתוב לאסור לנזיר לאכול פת השרויה ביין, ועל כוחך מדובר, כשאין ביין בפני עצמו כזית. כי אם תאמר שמדובר כששרה פיתו בכזית יין, לשם מה הוא צריך הכתוב לאסור זאת? הרי הוא אסור מחמת היין שבו. אלא על כוחך, מדובר שביין בפני עצמו אין שיעור. הפת משלימתו לשיעור. משמיענו הכתוב שבאיסורי נזיר, היתר מצטרף לאיסור. זעירי אמר בדף למדו עמוד א', לא רק באיסורי נזיר התחדש שהיתר מצטרף לאיסור, אלא אף בדין שאור שאסור בבל תקטיר הוא נאמר הדין הזה. כלומר, שגם באיסור הכתרת שאור על המזבח, היתר מצטרף לאיסור, ולכן אם הכתיר חצי זית שאור וחצי זית מצה עמו, לוקה. ומהו האיסור? אסור להקטיר על גבי המזבח שאור והוא השמרים שמחמצים בו את הבצק, כפי שנאמר בתורה בספר ויקרא פרק ב' פסוק י' א', כי כל שאור וכל דבש לא תקטירו ממנו אישה להשם, ושיעורו כדי לקבל מלכות עליו בכזית. שואלת הגמרא כמן, כדעת מי נאמרו דברי זעירי? אומרת הגמרא כרבי אלעזר דדריש קול, כשיטת רבי אלעזר שסובר שדורשים את טיטור המילה קול. ולכן גם כאן הוא דורש מהמילה קול שכתבה התורה בפסוק, כי כל שאור וכל דבש לא תקטירו ממנו אישה להשם, שיתר מצטרף לאיסור בהקטרת שאור. שואלת הגמרא יח, אם כך היה לזעירי לומר שלעניין חמץ בפסח נמי, גם נאמר יתר מצטרף לאיסור, שהרי גם שם נאמר בספר שמות פרק י' ב' פסוק ח' ככל מחמצת לא תוכלו, ודורש רבי אלעזר מהמילה כל שיתר מצטרף לאיסור באיסור חמץ בפסח. כמבואר שם במסכת פסחים דף ג' עמוד א', שעיקר דברי רבי אלעזר נאמרו גבי כל מחמצת לא תוכלו, שדורש משם שהאוכל תערובת חמץ בפסח לוקה. משיבה הגמרא אין הכי נמי, אכן זעירי סובר שגם בדין חמץ בפסח יתר מצטרף לאיסור, אלא הטעם שנקט זעירי בדבריו את דין הכתרת שאור, זה כדי להפוק עם הבאי, להוציא מדעתו של הבאי דאמר, שיש הכתרה בפחות מכזית, ולדעתו המקטיר חצי זית שאור בפני עצמו, לוקה. כמו שמבואר במסכת מנחות דף נ"ח עמוד א', שלמד הבאי מהמילה כל, שבפסוק כל שאור וכל דבש לא תקטירו ממנו אישה להשם, שחייב אפילו על הכתרת פחות מכזית, שאור. לכן כמה שמלן, משמיע לנו זעירי שלא כן, אלא אין הכתרה בפחות מכזית, ולכן רק כשצירף עמו חצי זית מצא, לוקה משום שיתר מצטרף לאיסור. מוריי ורבותיי, עד כאן תלמוד תורתנו בדפים למדלת ולמדהי ממסכת נזיר, ואנחנו חותמים את שיעור דפינו היומי עם 12 שאלות לשינון סיכום וחזרה על אשר למדנו. שאלה ראשונה, מי שאמר הריני נזיר על מנת שיש בקרי הזה מעקור, ולאחר מכן הולך לבדוק בקרי ומצאו שנגנב או עבד, האם הוא נזיר ומדוע? שאלה שנייה, מדוע הביאה הגמרא את דברי רבי טרפון מברייטה ולא מהמפורש במשנתנו? שאלה שלישית, כיצד שייך שיהיו במקרה שהביאה משנתנו 9 נזירויות על אדם אחד? שאלה רביעית, מה הם חרצנים ומה הם זגים? שאלה חמישית, כיצד מדויק ממשנתנו שאין עלי ולולבי הגפן אסורים? שאלה שישית, מהו פרי? מהו פסולת פרי? מה זה אף כל פרי? ומה זה אף כל פסולת פרי? שאלה שביעית, אם דורשים את מחרצנים ועד זג כפרט, כיצד אפשר לדרוש מכך גם שצריך שיוכל בית חרצנים וזג על מנת להתחייב? שאלה שמינית, מה נתמעט בפרט וכלל ופרט של הפסוק ואם ינצון קורבנו מן הכסבים ומן העיזים? שאלה תשיעית, מה נתמעט בפרט וכלל ופרט מהפסוק מן הבהמה, מן הבקר ומן הצון? שאלה עשירית, מה ריבו ומיעטו חכמים בכלל ופרט וכלל בניין מעשר שני? ומה היה הדין אם היו דורשים זאת בריבוי ומיעוט? שאלה 11, מה נפקא מינה בין פרט וכלל ופרט לבין כלל ופרט וכלל? השאלה האחרונה, מה ההבדל בין דרשה של מיעוט וריבוי לבין דרשה של פרט וכלל? אבי דוגמה לכך. עם 12 השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעת הדשמי הגדולה את לימוד דפים היומיים שלנו, דפים למדלת ולמדהי. ממסכת נזיר, להיום יום שישי י' ב' בתשרי תשע"ו. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו. ביום ראשון, ערב חג הסוכות הבא עלינו ועל כל בית ישראל לטובה ולברכה, תשע"ו, עם לימוד שני דפים. דפים למדו לערב חג הסוכות ולמד זין לחג הסוכות תשע"ו. לי קוראים בנימין מילצקי, אני רוצה לאחל לכולנו שבת שלום ומבורך. שבת מלאה בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות, בשפע ברכה והצלחה, אורה תורה ושמחה, וכל מלדמי איתו ממקור הברכה. חלכם לאורייתא אחי ורעי. הכל טוב ולהתראות. פתקה טובה ושבת שלום ומבורך.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.